ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה. ינמיכו קצת, ינמיכו. כל פעם שנמצאים כולנו ביחד, ימי חמישי, שזה חקוק בלב שלנו, אנחנו, השיעור הראשון שהתחלנו לתת, היינו בגיל 13 ושבוע. התחלנו לתת שיעור בפלא יועץ. וברוך השם, כבר 32, 33 שנים, השיעור של יום חמישי, ברוך השם, שבוע אחרי שבוע, ומתי שאנחנו לא נמצאים פה, בכל העניינים, בכל הדברים, הבן האהוב, החביב, שהוא קודש קודשים, סולת נקייה טהורה, רבי יואל משה, מלאך השם צבקות, קדוש עליון, קדוש עליון, הוא מוסר השיעור ביום חמישי, הוא כל מה שאנחנו צריכים להיות פה, בעניינים של הקהילה, של שוב הישראל, תורה, יראת שמיים, שאלה, ברכה, בכל עניין, רבי יואל הצדיק, הוא נמצא פה. ברוך השם, כולנו ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, בקדושה, בעבודת השם, מקווה ישראל השם, מתי שנאספים כולם, ויש כוח יותר עמוק ויותר גדול לנשמה של היהודי. דיברנו על זה השבוע, ואנחנו רוצים לחדד את זה, בכדי שנבין את העומק של הדברים, ונחיה את הדברים בהבנה עמוקה, בהבנה חזקה. אדם אומר, אני יהודי. טוב, יהודי זה דבר חשוב, דבר טוב מאוד, דבר חשוב מאוד בעולם. נסתכל בעולם, יש 8 מיליארד אנשים גרים בעולם, זה הרבה מאוד אנשים, האנושות התפתחה בהרבה מובנים, גם בילודה יש הרבה אנשים שנולדו, העולם מלא באנשים, 8 מיליארד אנשים זה כמות גדולה ביותר, היהודים מתוכם זה אולי 14-15 מיליון יהודים, זה מתוך 8 מיליארד אנשים שיש בעולם. אז כן, ליהודים הרבה פרסים גדולים קיבלו, והרבה דברים חשובים הצליחו בחיים, זה דבר מיוחד, דבר טוב, דבר מיוחד וטוב. אבל מה מיוחד בעם ישראל? מה שמר את עם ישראל בכל הגלויות? 5,000 וכמה שנים שהעולם קיים, ו-3,800 שנים ממעמד הר סיני, מה שמר את עם ישראל? היו הרבה עמים, היו מצרים, היו יוון, היו הרבה עמים היו בעולם, וכל העמים נכחדו. לא נשאר משום עם כלום. עם אחד שרד את כל התלאות, ועוד זה עם הנרדף מכל העמים. הגמרא אומרת, למה קוראים להר סיני, הר סיני, ששם ניתנה שנאה לאומות העולם לשנוא את עם ישראל. עד הר סיני לא שנאו אותנו. מהר סיני אומות העולם שונאים אותנו שנאה גדולה. ויש לזה פירושים רבים, למה אומות העולם שונאים את עם ישראל שנאה גדולה, מה גרם לאומות העולם לשנוא את עם ישראל שנאה גדולה, למה מתן תורה נתן את הדלת ונתן את הלגיטימציה לאומות העולם לשנוא את עם ישראל, מה קרה בהר סיני, מה הר סיני עשה שגרם לאומות העולם לשנוא אותנו. והגמרא אומרת שבאמת השם של הר סיני זה שם אחר, ארפרן או שם אחר, אבל בהר סיני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, במתן תורה השתנה שמו של הר סיני להר סיני, ומשם זה נהיה הר סיני. למה? ולמה קוראים לזה הר סיני? כי שם ניתנה שנאה לאומות העולם לשנוא את עם ישראל, משם התחילו לשנוא אותנו מהר סיני. אז מה התורה גרמה לעולם שיסנה את עם ישראל, ונצטרך לעבור אינקוויזיציה, ונצטרך לעבור שואה ופוגרומים ודברים קשים ביותר, שזה חקוק בתוך האומות העולם ששונאים אותנו. זה כבר לא משנה הדת, גם אנשים שהם לא דתיים ומתנהגים כמו כל העמים, יודעים שהם יהודים, שונאים אותם, ורואים כל יום יותר ויותר שנאה גדולה לעם ישראל בכל מקום, ליהודים בכל מקום, וזה הדבר הזה מושתת מהר סיני, שם ניתנה שנאה לאומות העולם לשנוא את עם ישראל. מה היה שמה? למה שמה נכנס לאומות העולם השנאה הגדולה שכבר 3,000 וכמה שנים לא עוזבת את אומות העולם וכל כך קשה נגד עם ישראל? מה יש שם שגרם לשנאה הגדולה הזו? מה יש שם שגרם לכל הדבר הקשה של השנאה הזו של אומות העולם על עם ישראל בתורה שקיבלנו את התורה? אלא צריך להבין ולדעת יסוד גדול. בהר סיני זה לא היה רק מתן תורה. כן, היה מתן תורה, אבל היה שם עוד משהו בסיסי, גדול וחשוב ביותר. ומה זה היה? זה היה הנשמה שהקדוש ברוך הוא עיבר בנו שאין באומות העולם. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, והשבוע דיברנו על זה כמה פעמים, ואנחנו רוצים להרחיב בעניין הזה, שיהודי ידע מה הכוח שלו בנשמה שלו, ומה הכוח של כל יהודי ויהודי. מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מושלם. יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון היה הקדוש ברוך הוא, ויפח באפו, איפה שבית המקדש, מקום של המזבח בירושלים, הקדוש ברוך הוא משם לקח את החול, משם יצר את האדם, עשה את הצורה של האדם, כמו שלוקחים קמח ומים, ולוקחים בצק, ולוקחים מהבצק את החלה, הקדוש ברוך הוא, בחול, שם חול ומים, והפריש משם חלה, לקח חתיכה של חול ומים, ובזה יצר את האדם, ויפח באפו רוח ונשמה, נפח באפו רוח ונשמה, וכך נוצר אדם הראשון, והקדוש ברוך הוא לוקח משם את אדם הראשון, ושם אותו בעדן. עדן זה מקום שהשם שלו עדן, והמקום הזה הקדוש ברוך הוא נטע בו גן, זה גן עדן, השם של המקום הזה זה עדן, הקדוש ברוך הוא הכניס שם את אדם הראשון להיות בגן עדן. אדם הראשון נוצר בחוץ ונכנס בתוך עדן, שהשם שם שם עצים וזה נהיה גן עדן, שם שם הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. האדם הראשון היה בחיר הבריאה, היה האדם הגדול במחשבה הגדולה, בעצה הגדולה, בדעה הגדולה, והרמב״ם אומר במורה נבוכים שאנחנו לא יודעים ולא מבינים כמה חוכמה וכמה שכל וכמה תבונה היה לאדם הראשון לפני שהוא חטא. אדם הראשון היה בעל השגות עצומות, עד שהגמרא אומרת שאדם הראשון הגובה שלו היה מהקרקע עד השמיים, כך היה גובה של אדם הראשון. אדם הראשון המלאכים היו רואים אותו והיו מקנים האדם הראשון. הוא היה דבר שבחיר הבריאה, הדבר הגבוה ביותר שיש בעולם. יציר כפיו, זה יציר כפיו מהכפיים של הקדוש ברוך הוא, זה אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ואז אדם הראשון חוטא, אוכל מעץ הדעת. כל הגדולה של אדם הראשון נשברת, מתרסקת ברגע אחד. אדם הראשון מהאיש הגדול ביותר בעולם, האדם הראשון בעולם, נהיה דבר בזוי, מתחבא, הוא חושב שהוא ערום, הוא חושב שכך. הקדוש ברוך הוא זורק אותו מגן עדן. שם האדם הראשון קלקל, ערבב את הטוב והרע, והטוב והרע כבר נהיו דבר אחד, ואדם הראשון עשה נזק חמור, נזק קשה ביותר. והנזק הזה הולך איתנו עד היום הזה. הגמרא אומרת, העולם נברא ל-6,000 שנה, 2,000 שנה תוהו, היה עולם תוהו, דור המבול, דור ההפלגה, כל האנשים הקשים, קין, הורגת אבל, נמרות, כל הדברים הקשים היו בזמן הזה של 2,000 השנים הראשונות של העולם. העולם היה בלי פרופורציות, אנשים היו חיים 900 שנים, 700 שנים, 600 שנים, אנשים היו חיים ארוכים, החיים היה בלי פרופורציות. ואז לקראת הסוף האלף השנייה, לקראת 2,000 של העולם, נולד אברהם אבינו. ואברהם אבינו הולך מרוכזדים, לאט לאט, בא לארץ ישראל, מגיע לארץ כנען, והולך בדרך השם, מגייר אנשים, לא מגייר אותם גיור, כי עדיין עוד לא היה ברית מילה, אלא היה מקרב אותם לאלוקים, להאמין באלוקים. עד אז אנשים היו מאמינים בהרבה אלוהות. אדם היה מאמין בשמש, בירח, אדם היה אומר, השמש נותנת לי פרנסה, עובד לשמש, והירח נותן לי גם בריאות, עובד גם לירח. אנשים היו עובדים כמה אלילים ביחד. עד שבא אברהם אבינו ואמר, לא, יש אלוה מעל כל זה, יש מנהיג לבירה, יש משהו שמעל הכל, וזה הקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו, הוא לקח את העולם לאמונה בקדוש ברוך הוא, והוא התחיל לקחת את העולם לכיוון אחר, 2,000 שנה של תורה. ואברהם אבינו היה בגדר דרך ארץ קדמה לתורה, והוא התחיל לגייר אנשים, פתח את הבית שלו בארבע רוחות, התחיל לקרב אנשים. הוא התחיל לתקן את מה שעשה אדם הראשון. יצחק המשיך, יעקב המשיך, 12 שבטים המשיכו, בני ישראל ירדו למצרים 210 שנים, היו שם בזמן קשה ביותר, היו שם בצורה קשה ביותר, בעבדות, זיקחו את עצמם, 10 מכות בארץ מצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים, שזה כמו תינוק בבטן אמו, קריעת ים סוף, כמו היציאה מהבטן של האמא, בני ישראל הולכים, נכנסים למדבר, יש מפרשים שאומרים, שלא היה חייב להגיע להר סיני, הקדוש ברוך הוא בתחילה מתי שהוציא את בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא רצה מיד שילכו לארץ ישראל. לא היה צריך לעבור לקבל את התורה, היה צריך להגיע לארץ ישראל ושם ייתן הקדוש ברוך הוא את התורה ושם הכל כן. היה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, על ההר הזה תעבדו את האלוקים, אבל היו יכולים מיד ללכת לכיוון ארץ ישראל. בתחילה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ש... בני ישראל לא יהיה מחשבות כך או כך, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם לדרך אחרת, אבל המחשבה הראשונה הייתה מיד ארץ ישראל, מיד התיקון השלם, התורה הקדושה תינתן בדרך ההיא, בדרך אחרת, אבל לא היה חייב לעבור את מה שעברו 40 שנה במדבר, היה אפשר לקצר את הכל. ובני ישראל לא היו במדרגה מספיקה, והיו צריכים לתקן את עצמם, לעבור עוד תיקונים ועוד תיקונים, ולסגף את עצמם, ולעבוד על עצמם, ולהגיע למצב של מתן תורה. מתי שבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, בני ישראל הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר, כמו אדם הראשון לפני שחטא ואכל מעץ הדעת. ובני ישראל הגיעו שיתבר בהם נשמה מיוחדת, נשמה גבוהה, שלא הייתה לאף אחד מאדם הראשון. לשום בריאה בעולם לא היה את הנשמה המיוחדת שבני ישראל קיבלו במתן תורה. מתן תורה זה היה זמן שהיה זיכוך של הנשמה, כמו אדם הראשון לפני החטא. וכך הגמרא אומרת, שבוע שעבר הבאנו את הדברים, הגמרא אומרת, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אתם, עם ישראל קרויים אדם, אומות העולם לא קרויים אדם. שואלים כל המפרשים, מה פירוש אומות העולם לא קרויים אדם? גם אומות העולם הם בני אדם. מה זה אין אומות העולם קרויים אדם? אלא אדם צריך לדעת שיש נשמה בסיסית, שזה יש גם לגויים. כתוב הקדוש ברוך הוא, ויפח באפו רוח ונשמה, יש נשמה בסיסית לכל הנבראים, אבל הנשמה של עם ישראל, יש את זה רק לעם ישראל. יש בעם ישראל משהו גבוה ביותר, שאין את זה בשום אומה, ויש את זה רק בעם ישראל, זה אלוקי נשמה שנתת בי, זה הנשמה של יהודי. וזה יש רק בעם ישראל, אין לשום אומה את הנשמה הזאת, יש רק לנו. ומשום שקיבלנו בהר סיני את ההתברות של הנשמה הזאת, והגענו למה שאין לשום אומה, והגענו מה שאין לשום עם, משם בא שנאה לאומות העולם על עם ישראל. זה כמו אדם שיש לו משהו ולשני אין. אדם מקנה ממי שיש לו דבר ולא חסר ולא אין. אומות העולם, אפילו שהם לא מרגישים, אף דלו חזי, מה זה לחזי? המזל שלהם, הם, הנפש שלהם, מרגישה שיש לנו משהו שאין להם. והמשהו הזה שאין להם, זה אלוקי נשמה שנתת בי, תאורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, ואתה משמרה בקרבי. זה הנשמה שיש לנו מעל כל אומות העולם. ואף על פי שחטא, אפילו שיהודי חטא, ישראל הוא, יש לו את הכוח של עם ישראל, אפילו שיהודי חטא, אפילו שיהודי עשה את הדברים הקשים ביותר, הנשמה של יהודי נשמרת, נשמה יהודית, משהו גבוה ומשהו קדוש ביותר. אז אותו נשמה שיש לנו יותר מכל אומות העולם, היא גרמה שנאה לאומות העולם עלינו, אבל היא גם חיה ונושמת, כמו שכל דבר בעולם צריך לנשום וצריך לאכול. יש לך, חוץ מהכבוד כלב, אתה צריך לתת לו אוכל, אם לא הוא לא יחיה. יש לך תרנגול, אתה צריך לתת לו אוכל, אם לא הוא לא יחיה. יש לך עץ בבית, אתה צריך להשקוט אותו. בן אדם צריך לאכול. כל בריאה, כל נברא, כל מה שיש בעולם, צריך להיות לו משהו שהוא אוכל. גם הנשמה צריכה אכילה. ומה הנשמה אוכלת? הנשמה אוכלת את התורה הקדושה. זה מה שהנשמה אוכלת, את הרוחניות. ומתי שאדם מתנהג עם הנשמה כמו שצריך, הנשמה שלו בריאה. כמו אדם להבדיל שקונה מכונית. אם הוא מתנהל עם המכונית כמו שצריך, המכונית תהיה טוב. אם הוא ישים בדלק שלא צריך, היא תתקלקל. אדם שלא ישמור על הבריאות שלו כמו שצריך, הוא יהיה חולה. כך גם הנשמה, אם לא תתנהג עם הנשמה כמו שצריך, היא תהיה חולה. אנחנו לא אומרים שאומות העולם הם לא חכמים. התורה הקדושה אומרת, חוכמה בגויים תאמין. אם אתה רואה גוי חכם, תאמין בחוכמה הזאת. כן, יש להם חוכמה עצומה, אבל את המשהו המיוחד שיש לעם ישראל, את המשהו המיוחד שיש ליהודי, שזה קיבלנו בהר סיני, אין את זה לאומות העולם. ובכדי לשמור את הנשמה הזו, שהיא נשמה גבוהה, ונותנת לאדם את כל הדברים המיוחדים של יהודי, אדם, יש כללים איך שומרים על הנשמה הזו. אדם שקונה מכונית, אדם שקונה מוצר, יש הוראות היצרן, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. והתורה הקדושה בפרשות האלו, היא באה ואומרת לנו איך מתנהגים עם הוראות היצרן, שהנשמה תישמר בצורה הבריאה ביותר. אדם צריך לדעת, החיים הם דבר קשה ביותר. הגמרא אומרת שנתיים וחצי בית הלל ובית שמאי נחלקו. האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא? בית הלל ובית שמאי רבו, התווכחו ביניהם בתורה ובהלכה. מה יותר טוב, שנולדנו או שלא נולדנו? הגמרא אומרת אחרי שנתיים וחצי הגיעו למסקנה שנוח לאדם שלא נברא. יותר טוב לאדם שלא נולד לעולם. אבל עכשיו שנולד מה יעשה? יעסוק בתורה ובמצוות. החיים זה התמודדות קשה ביותר. והם היו תמיד התמודדות קשה ביותר. אדם שאומר, פעם היה יותר טוב, פעם היה יותר נוח, הוא לא יודע את ההתמודדות שהייתה פעם. כל דור, דור דור ודורשהו, דור דור וההתמודדויות שלו. ובכדי שאדם יוכל לשמור על עצמו, מכל נקפי הזמן ומכל הדברים הקשים שיש בעולם, ובדור הזה הדברים הקשים, כל דור ההתמודדות היא משהו אחר. היה דור שאם למדנו תורה הרגו אותנו, היה דור שאם שמרנו שבת הרגו אותנו, היה דור, כל דור עם ההתמודדות האחרת שהייתה באותו דור. הדור הזה, ההתמודדות שלו היא התמודדות במחשבה, התמודדות בשכל, התמודדות בחיים, בחרדות, בפחדים, במחשבות. זה הדור של ההתמודדות הזו. ואם אנחנו רואים שכל הדברים אחרים, אנשים היום חיים עד גיל 87, עד גיל 90, הממוצע של החיים זה מעל 85. לא היה את זה בשום דור במאות האחרונות. באיזה גיל נפטר רבנו אריה הקדוש, באיזה גיל נפטר רבנו הרחיים הקדוש, כולם היו צעירים, לא היו מאריכים ימים. היום מאריכים ימים, הפרנסה יותר בשפע, הרווח יותר גדול, כל אדם יש לו יותר יכולות ממה שהיה פעם, אבל אנחנו רואים שכולם יש להם בעיות קשות ביותר במחשבה, בעיות קשות ביותר עם עצמם, התמודדות קשה ביותר עם עצמם. ההתמודדות של להתמודד עם עצמך, עם המחשבות שלך, זה התמודדות קשה ביותר גם להחליט. אם אדם חושב שהוא מחליט החלטות שכליות, הוא טועה טעות חמורה. יותר מ-80% מכל החלטות שאדם מחליט בחיים, שהוא בטוח שהן החלטות שכליות, והוא בטוח שהוא החליט את זה בשכל ובהיגיון, והוא חשב הרבה והחליט את המחשבה בהיגיון גדול, יותר מ-80% מהמחשבות הם בלי מחשבה, בלי היגיון, בלי שכל, זה דחפים ורגשות שהוא החליט את ההחלטה. אדם רואה, קונה עסק גדול, קונה אותו במיליארדים, ובטוחים שכמה עורכי דינים וכמה בדקו, כן בדקו, אבל ההחלטה מה? זה יותר מרגש, היה לו רגש כלפי זה, היה לו מחשבה של עניין אחר, ואחרי כן כל החיים לוקח לאדם להסביר למה מה שהוא החליט היה שכלי ולא רגשי. 80% או יותר מרוב המחשבות של האנשים ורוב ההחלטות של האנשים, זה מגיע לא ממחשבה שכלית, אלא מרגשות או מדברים אחרים או מלחץ חברתי שאדם הלך ועשה את הדברים. אמרנו אתמול בשיעור תורה שיותר מ-70% ממה שיש לנו דברים, לא צריכים אותם. זה דברים שהם לא יכולים לתת אותם. אדם כל היום קונה, אדם כל היום רוצה, אדם כל היום חושב. למה? כי יש לו רגשות ויש לו דחפים ויש לו לחץ של חברה, והוא עושה את הדברים מכל הלחצים שיש, אבל לא מדברים אמיתיים שהוא מחליט החלטות אמיתיות. החלטות אמיתיות זה דבר שהוא קשה ביותר לרדת לעומק, לקחת החלטה אמיתית. מה הכוח של התורה הקדושה? שהיא חוסמת את כל הסחף שיש בכל המחשבות. אדם ירא שמיים, הוא יודע מה הוא חושב, והוא יודע מה הוא לא חושב. אם אדם לא כופה את המחשבה שלו גם לחזור בתשובה, וגם ללכת בדרך השם, אז הוא דתי רק כלפי חוץ בביגוד, או דתי רק בתפילות שהוא מתפלל. חזרה בתשובה וללכת ביראת שמיים אמיתית, זה גם שליטה על המחשבות שלך, שהמחשבות לא ייקחו אותך סחור סחור, למקומות שאסור ללכת בהם. אדם שהמחשבות שלו הולכות להריות, רבי חיים ויטל אומר בשערי קדושה שזה יכול להיות אפילו יותר חמור ממעשים של עריות. אדם שיושב כל היום וחושב על מה הוא גונב ואיך הוא משקר ואיך הוא עושה דברים לא טובים, על המוח, לדעת, יש משקל גדול ביותר, והראש של האדם זוכר כל דבר. למשל, אדם שקם בבוקר ושותה קפה ומעשן סיגריה, וככה הוא רגיל לעשות, אז התאין של הסיגריה זה כל בוקר לוחץ, ומתי שהוא שותה קפה אחד מדליק את השני, ואז מיד התא של בראש של הסיגריה דוחף, מה עם הקפה? תשתה קפה. הוא שותה רק קפה ולא סיגריה, זה צועק, מה עם הסיגריה? אדם מתמיד בראש שלו במעשים שהוא רגיל לעשות, יש לו התמדה בראש, הראש שלו גם מתמיד, והראש שלו מתחיל לדרוש את זה, והראש שלו מתחיל לבקש את זה. אבל מתי שאדם מחנך את הראש שלו, שהוא לא יכול ללכת לכל מקום שהוא רוצה, אלא יש תורה קדושה גם במחשבות, יש תורה קדושה לא רק בלבוש, ולא רק בהתנהגות, ולא רק בדיבור, ולא רק בלשון הרע, ולא רק ברכילות, ולא רק בגזל, ולא רק בשמירת שבת, ולא רק בלבוש, אלא יש גם במחשבות של האדם, מה שאתה חושב, גם על זה יש משטר. הדת גם, התורה הקדושה גם חייבת אותנו להיזהר, אש תוקד על המזבח לא תכבה, תיזהר על האש בראש, שיהיה רק אש של טוב ולא אש של רע. פתחנו את הראש שלנו ופרצנו אותו להרבה פרצות, והפרצות האלה חוזרים לחורבן גדול לחיים של כל אחד ואחד. המחשבות שיתרנו להם ללכת לכל מקום ולא עצרנו אותם, זה אל תחשוב, זה אסור לחשוב, פה אל תיכנס, שם אל תיכנס. אדם עם המחשבות שלו נכנס למקומות שלא צריך להיכנס, ואז הוא פורץ את הדרכים ופורץ את הגדרות, ומתי שהוא פורץ את הדרכים ואת הגדרות, נכנס באותם פרצות דברים חמורים וקשים, ואולי אתה לא רואה את זה ביום יום, רואים את כולם יושבים ומדברים, אבל מה קורה בתוך האדם ובראש שלו, ואיפה האדם נמצא בתוך עצמו, זה דבר שהוא קשה ביותר. צריכים לדעת יסוד גדול. הרבה אנשים מדברים איתם, בעל ואישה, חברים, שותפים, רב ותלמיד. אדם צריך לדעת, הקשר שלו וההתנהגות שלו עם חברים, זה גם מתוך מחשבות. אדם שגדל עם חברה טובה, עם הורים טובים, עם הורים שדואגים לילד, הורים שחמים עם הילד, הורים שטובים עם הילד, אז הילד מתי שהוא גודל, הוא גודל יותר עם ביטחון. אז הוא לא פוחד, הוא מתנהג יותר בביטחון, הוא לוקח יותר סיכון, הוא מתנהג יותר עם ביטחון. אבל מתי שילד רגיל, שאמא שלו עוזבת אותו, והוא לבד בבית, והוא בוכה, הרבה פעמים ילד בוכה, אומרים טוב שיבכה, שילמד לבכות, זה לא נכון. הילד הזה גודל, ובנפש שלו שהוא בוכה ואף אחד לא שומע אותו. ומתי שהוא גודל, הוא כבר בן 40, בן 50, הוא איש עסקים, הוא עורך דין, הוא רב בישיבה, הוא לא משנה מה. הוא רגיל בנפש שלו שעוזבים אותו לבד, ואז הוא פוחד כל הזמן שיעזבו אותו לבד, ואז הוא מחפש איפה יש ביטחון, והוא מתנהל את ההתנהלות שלו בחיים עם השותפים שלו, עם החברים שלו, עם אשתו, עם האנשים שסביבו, באותו צורה. כל ההתנהלות שלו זה מהקטנות, שהוא בכה ולא שמעו אותו. ואמא שהילד שלה בוכה ומחרימה את הילד והולכת וחוזרת ולא נותנת לילד ביטחון יציב לנפש שלו, אותו אדם גודל עם חוסר ביטחון יציב, וגם הוא ככה מתנהג. הוא פתאום טוב איתך, פתאום פחות טוב איתך, פתאום יש לו את האמא שחמה איתו, הוא חם איתך, פתאום יש לו את האמא שעזבה אותו לבד והוא קר איתך. החיים של האדם ממשיכים כך עם אשתו, כך עם הילדים שלו, כך עם התלמידים שלו, כך עם החיים שלו. החיים שלו נהיים משהו שהוא קשה לעולמו. וככה רוב העולם, אנשים חיים מטעויות שההורים עשו, והם המשיכו את הטעויות האלה, והם גם כך מתנהגים עם הילדים שלהם. ואדם שיושב ובונה את החיים שלו עם יסודות בריאים, עם יסודות חזקים, והתשובה שלו היא לא רק תשובה בבגדים, ולא רק תשובה בתורה שהוא לומד, ולא רק תשובה בתפילה שהוא מתפלל, אלא גם יציבות במחשבה של האדם, הדור הזה, אחד הדברים הקשים שצריך להתמודד איתם, זה היציבות של המחשבה של האדם. והיציבות של הנפש, של המחשבה של האדם, היא מגיעה למקום הנכון, מתי שאדם מתנהג עם הנשמה היהודית שלו, והוא חי ומפעיל את עצמו על פי הנשמה היהודית שלו, ולא על פי הנשמה של כל אומות העולם. כי אם אתה חושב כמו כל אומות העולם, אז אתה כמו כל אומות העולם. כן, אתה יהודי, זכית, יש לך עמוק 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 בתוך הגל של האבנים, בפנים, בפנים מכוסה, נשמה קדושה, נשמה של יהודי, אבל היא לא פעילה. הנשמה הזאת היא לא עובד, היא מדי פעם שולחת אותות מצוקה, אירורי תשובה, מדי פעם היא שולחת אותות מצוקה, אולי תעשה מצווה פה, אולי תעזור לאדם פה, אבל היא לא בריאה, היא לא נמצאת חיה. ואיך הנשמה של יהודי חיה? על ידי שמה שהתורה הקדושה מצווה אותנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, על ידי מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו בפרשות האלו, להיזהר מה שאתה אוכל, נבלה וטרפה לא תאכל, תאכל רק מה שהתורה מצווה, לכל אומות העולם מותר לכל הכל. זה לא פוגע להם במחשבה, זה לא פוגע להם בבריאות. הגוי שאוכל חזיר ואוכל כל מה שאוכל, זה לא פוגע לו בבריאות, לא פוגע לו במחשבה. הוא יכול להיות חכם גדול, חוכמה של העולם, רופא גדול, עורך דין גדול, מצליח גדול, זה חוכמה של העולם הזה. אבל החוכמה, הנשמה היהודית אצלו, היא לא חיה, היא חיה, אבל היא נמצאת תחת הריסות, ומדי פעם שולחת אותות של מצוקה שהיא בצער גדול. ואם אתה אוכל כשר, אתה מזין את הנשמה. אם אתה נזהר בכל הדברים שצריך להיזהר בהם, אתה מזין את הנשמה. אבל אם אתה סוגר את זה ולא נותן לנשמה, אתה נותן לראש שלך להתנהל כמו שהוא צריך, אז הראש שלך הולך כמו ראש של כל אומות העולם. אין לך את הדבר המיוחד של יהודי, שזה הנשמה התאורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שזה חלק אלוקא ממעל, שהקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תהיו קדושים כי אני קדוש. האלוקים קדוש, כן, זה דבר גדול. הקדוש ברוך הוא דבר גדול. מה זה כי קדוש אני? בגלל שהוא קדוש, גם אנחנו צריכים להיות קדושים. מה זה קדושים תהיו? מה הפירוש קדושים תהיו כי קדוש אני? מה העניין של קדושים תהיו כי קדוש אני? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם עם ישראל, אתם הבנים שלי, יש בכם חלק אלוקא ממעל, אז אתם צריכים להיות משהו אחר. קדושים זה מרוממים. מה זה קדוש? קדוש זה דבר מרומם. עם ישראל בנפש שלהם, לא בהתנהגות שאדם צריך להתנהג בגאווה לחברים שלו, אלא קדושים תהיו כי קדוש אני, בהתנהלות שלו ובדרך שלו, הוא צריך להיות קדוש, להתנהג בקדושה. להתנהג בקדושה, הפירוש זה להיזהר איך אתה מתנהג, איך אתה אוכל, שהכל יהיה כשר, מה אתה מדבר, מה אתה שומע, איך אתה מתלבש. אתמול הבאנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אדם צריך להיזהר איך הוא מסתפר, אדם צריך להיזהר איך הוא מתלבש. אם אתה מתלבש, התלבשו בביגוד ש מזהים אותך כמו גוי ולא מזהים אותך כיהודי, זה בעיה על פי ההלכה. צריך שידעו ויזהו שאתה יהודי, איך אתה מסתפר. הדברים האלה כלפי חוץ, זה לא נראה דברים שמה זה יכול לפגוע. כן, זה פוגע באדם, פוגע בנשמה של היהודי. אדם אומר, אני אוכל לא כשר, או לא שומר שש שעות בשר וחלב. מה זה יכול לגרום לי לנשמה? זה פוגע בנשמה. קדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה צריך להיות קדוש בכל הדברים מסביב. אם תהיה קדוש בכל הדברים מסביב, אז אתה עולה למעלה. הנשמה שלך חיה. הנשמה שלך יש לה חיות. הנשמה שלך היא חלק אלוקא ממעל. אז מתי שמתאספים כולם בשיעור תורה, הנשמות של כולנו מתחברות. ומתי שהנשמות של כולנו מתחברות, זה מקווה ישראל השם, זה מקווה ישראל השם, אשר בחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ויש לנו חלק אלוקא ממעל. אלוקאי נשמה שנתת בי טהורה היא. הנשמות של כולנו טהורות. גם אם אדם חס ושלום חטא, גם אם אדם חס ושלום עשה את הדברים הקשים ביותר, הנשמה שלו טהורה. אתה לא יכול להתעלם ממנה. אתה צריך לראות את הטוב שבכל יהודי וביהודי, ולדעת להאיר את הנשמה שבתוכך, את הנשמה הקדושה שבתוכך, ואז אתה עולה למקום גבוה, מה שיהודי יכול להשיג, מה שיהודי יכול להשיג. ודאי אנחנו בדורות קשים, בדורות לא פשוטים, אבל מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה דברים שאפשר, אדם יכול להשיג השגות שאי אפשר לשער ולתאר, אם הוא יודע לשמור על הנפש שלו, אם הוא יודע להפעיל את הנפש שלו בצורה נכונה, אדם יכול להשיג השגות גבוהות ביותר ולהגיע לדברים הגבוהים ביותר שיש. אבל אדם שלא יודע, זה אדם שמתנהל לא נכון, והוא נכנס להיות כמו כל אומות העולם, ונהיה כמו כל אומות העולם. אנחנו אומרים בהבדלה, מבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. הוא ישראל העמים. אדם צריך להבדיל את עצמו מן העמים. יהודי צריך להבדיל את עצמו מן העמים, לא כמו כל העמים. עלינו לשבח לאדון הכל, שלא שמענו כמשפחות האדמה. אנחנו לא כמו כל משפחות האדמה. אנחנו לא כמוהם. קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח יותר מכולם. אנחנו לא משהו מיוחד כי אנחנו נקראים יהודים. אנחנו משהו מיוחד כי יש לנו נשמה גבוהה, נשמה מיוחדת. נשמה שרק עם ישראל יש לה אותה. נשמה שניתנה לנו בהר סיני, ששם ניתנה סיני לאומות העולם על עם ישראל. בהר סיני, כי שם ניתן הכוח המיוחד לעם ישראל. אדם אחר שהולך על פי החושים, על פי התבונה שלו, על פי המחשבה שלו, הוא יעשה הרבה דברים שהם טעות. משכל זה לא דבר של הקדוש ברוך הוא. מה זה דבר של הקדוש ברוך הוא? שאתה הולך על פי התורה, על פי המחשבה של התורה הקדושה. הלכו ובדקו. אדם שרצה לקנות בית, ולקחו אנשים לכמה בתים, והכניסו את האנשים לבתים, ובבית אחד שמו ריח מסוים. ולקחו את האדם, אנשים חכמים, רציונליים, אנשים שכולם שכל, ובבית אחד שמו ריח של קינמון, שמו ריח בבית, מי שנכנס רק מריח לא יותר. אנשים הסתובבו בבתים, חזרו, רצו את הבית עם הריח של הקינמון, הלכו ואמרו לו, אולי זה בגלל הקינמון. אותו אדם כעס, אמר, מה פתאום? הבית, הנה שכלי, אני רוצה אותו כך וכך וכך. וראו שכל הבתים שאותו אדם ראה ורצה, היה בו את הריח שאותו אדם אהב. מהריח זיווית את האדם למחשבה, להחלטה לקנות את הבית הזה. זה רק ריח, זה לא מעשה, זה לא משהו שגורם לך לקנות את הבית. אדם שהולך על פי החושים שלו, כן, יש לאדם חושים להרגיש דברים, אבל אם זה על פי התורה, אז אתה תלך על פי התורה, אתה תראה את הבית, יש בו סוכה, יש בו מקום לעשות מטבח חלבי, מטבח בשרי, יש מקום לכך, אתה תיקח את ההחלטות האמיתיות. אין לך את הכוח של התורה, אתה תיסחף למחשבות של חולין, למחשבות של העולם הזה, לדברים של העולם הזה, שאין לך את הכוח ואת הרוח של התורה להחליט את ההחלטות הנכונות. אדם צריך לדעת עד כמה התוואים של האדם שולטים עליו. אדם שנכנס לחנות ומריח ריח של עוגה. אדם לפני שהוא החליט לקנות את העוגה ורוצה, חושב לקנות את העוגה, כבר בתת הכרה שלו החליט שהוא קונה את העוגה ואוכל אותה. והוא מתחיל לחשוב כמה אכלתי דברים משמינים היום וכמה לא. כבר בראש הוא החליט, הוא כל מה שמסתובב, בסוף זה רק כי הוא החליט לקנות את העוגה הזאת, הוא התעכב עד שזה נסגר בדעתו, והוא הולך וקונה את העוגה. המחשבות של האדם שולטים על האדם, ואדם ממחשבות שלו, שכליות, אולי 20% ממחשבות שכליות, אדם הולך ועושה אותם למעשה. 80% זה לא אמיתי, זה לא השכל שלך. 80% מההחלטות זה לא המחשבה שלך. זה לא המחשבה שלך, זה לא האמת. זה לא מה שבאמת אתה רוצה, זה משהו דחף אותך לעשות את זה. אבל אדם שהוא ישר עם התורה, וישר עם המצוות, והולך במחשבה אמיתית עם התורה, כן, היצר הרע, אמרנו את זה כמה פעמים, עשה שותפות, תחזרו בתשובה כלפי חוץ, בפנים תישארו מה שהייתם. ואנשים גדולים וגם נראים תלמידי חכמים, הם בפנים לא במחשבות של תורה. והדור הזה זה דור שהוא קשה ביותר, שאנשים כלפי חוץ מקיימים את כל התורה ובמצוות. והם חיים בערבוב שהם לא יודעים מה זה תורה ומה זה מצוות ומה זה מחשבה של תורה. אדם מחולק משתי דברים. יש לנו את הרוח, את הנשמה, ויש לנו את החומר, הגוף הגשמי. הגוף הגשמי מושך את האדם ושואב את האדם לכל הדברים הגשמיים שיש. והנשמה רוצה את הדברים הרוחניים, ואדם שלא יודע להיות ולחזק את הכוח של הרוחניות, הוא הולך אחרי החומר, ואחרי החומר זה יותר נוח לאדם ללכת אחרי החומר, לאכול מה שהוא רוצה, לשתות מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, כן, וגם תורה, וגם מצוות, וגם לעשות קצת דברים טובים, אבל הנשמה שלו הולכת ונחנקת, הולכת ומתייבשת, והוא עובר להתנהל בחיים שלו על הנשמה של כל, כמו כל אומות העולם. אתם קוראים אדם, ונומות העולם קוראים אדם. הוא נהיה כמו כולם. הוא מאבד את הנשמה, מאבד את הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. ולכן דיברנו זה במוצאי שבת. התורה הקדושה מזהירה אותנו להיזהר לא לאכול את הדם. והתורה אומרת לנו, למה? כי הדם הוא הנפש. מה הזרה הקשה הזאת שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לא לאכול את הדם? ואפילו פן, התורה הקדושה אומרת לנו פן, רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא יפנה ממי שאוכל את הדם, הקדוש ברוך הוא יפנה מכל מה שהוא עושה, וילך להניש את מי שאוכל את הדם. שזה קשה ביותר. מה כל כך קשה וכל כך חמור באכילת דם, שהתורה הקדושה מדגישה להיזהר לא לאכול את הדם. התורה הקדושה אומרת לנו, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוככם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא, כי הדם הוא בנפש יכפר. רש"י אומר, ונתתי פני, פני שלי, פונה אני מכל עסקי ועוסק בו. הקדוש ברוך הוא אומר, אדם שיוכל את הדם, אני פונה מכל עסקי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזב את כל העניינים שלי, ואני מטפל באדם הזה שאכל את הדם. פחד פחדים. אדם שאכל דם ולא מלך את הבשר, אדם שאכל דם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני פונה, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא פונה מכל עסקיו, מוזיז את הכל, והולך לטפל באותו אדם שאכל את הדם. למה? מה כל כך קשה בדם? מה העניין של הדם? אלא הרחבנו במוצאי שבת, כי הדם הוא הנפש. בדם, הדם, כל התוואים, רוצים לבדוק אדם, אומרים, בודקים את ה-DNA שלו, מה זה DNA שלו? בדם, כל מה שיש לאדם, התוואים של האדם זה נמצא בדם. בדם נמצאים התוואים של כל החיות, בדם נמצאים כל התוואים של כל דבר ודבר נמצא בתוך הדם. ומתי שאתה אוכל את הדם, אז אתה מכניס את התוואים האלה בתוכך. ואם אתה אוכל דם של בהמה, אפילו שהיא קשרה, אתה מכניס את הבאמיות שיש בבהמה בתוכך. והתורה הקדושה מזהירה אותנו, שמי שעושה את הדבר הזה, קדוש ברוך הוא אומר, הוא פונה, מפנה את הכל, והולך להניש את מי שאוכל את הדם. הדברים האלה הם דברים שהם נראים דברים קטנים ביותר. אדם ביום הולך, אוכל במסעדה, יש דם, הוא לא יודע, הדם הזה, הבשר הזה, נמלח, לא נמלח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מפנה את הכל לאותו אדם שאוכל את הדם. הדברים האלה הם פוגעים בנפש של האדם. הדברים האלה נראים דברים שהם קטנים, דברים שהם לא כל כך גדולים, או לא כל כך חמורים. אבל הדברים האלה יש להם משקל כבד ביותר, כי הם פוגעים בנפש של האדם. אנחנו עוד מוצאים בפרשת השבוע, התורה הקדושה אומרת לנו, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אדם צריך להיזהר לא לקלל חרש. אדם שלא שומע, גם אם לא שומע, לא מבין, עכשיו הוא לא נמצא פה, ואתה, הוא בגדר חרש, ואתה מקלל, לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך אני השם, אחד היסודות הגדולים, ויראת מאלוקיך אני השם. אנחנו לא צריכים לעשות את המצוות בגלל שזה מוסרי לעשות את זה. הולכים בעולם, אדם לא, לפני עיוור לא ייתן מכשול, כי זה לא יפה, זה לא מכובד. אדם יאמר, אני לשים מכשול לפני עיוור, אני לא אעשה, זה לא מכובד, זה לא מוסרי. אנחנו לא עושים את זה כי זה לא מוסרי. אנחנו עושים את זה כי אני השם. אנחנו לא נותנים מכשול בפני אדם, לא בגלל שזה לא מוסרי, בגלל שזה אני השם, בגלל שאותו אדם יש בו נשמה אלוקית, ואני השם נמצא פה ונמצא שם, ואם אתה עושה את זה בגלל המוסריות, זה לא כמו שאתה עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך אני השם. העירה ויראת מאלוקיך, שתעשה את זה בגלל אלוקיך, לא בגלל שזה לא יפה לעשות את זה, משום שהתורה הקדושה אומרת לנו שלא תעשה את זה, לכן אנחנו לא עושים את זה. לא תעשה עוול, התורה הקדושה אומרת לנו, לא תעשה עוול במשפט, לא תישא פנים לדל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמיד, תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תלך אכיל בעמך, אומר הרמב״ם, זה, יביאו לנו הרמב״ם. לא תלך אכיל בעמך, התורה הקדושה אומרת לנו כמה דברים בפסוק פה. לא תלך אכיל בעמך, לא תעמיד על דם רעך, אני השם, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. לא תלך רכיל בעמך. הרמב״ם אומר, לא תלך רכיל בעמך. לא תלך רכיל בעמך, אומר הרמב״ם, יראו מה, מה הדברים של הרמב״ם, לא תלך רכיל בעמך. הרמב״ם מתחיל ואומר, המרגל בחברו, עובר בלב. אדם שמרגל בחברו, מה הפירוש מרגל בחברו? הוא בא מרגל מלשון רגל, נכנס ברגל שלו, נכנס לבית של החבר שלו. המרגל בחברו עובר בלב, בלא תעשה. אדם שהולך ומרגל בחברו, עובר בלא תעשה. שנאמר, לא תלך רכיל בעמך. מה זה לא תלך רכיל בעמך? שאתה מרגל בחברך. אתה הולך לחבר שלך, שומע מה קורה אצל החבר שלך. זה אמיתי, זה לא שקר. זה לא שאתה מוציא על חברך דבר שהוא לא אמת. זה אמת. אבל אתה הולך, שומע מה קורה אצל החבר שלך. התורה הקדושה אומרת את זה, עובר, הרמב״ם אומר, עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תלך רכיל בעמך. ואף על פי שאין לוקין על זה, התורה, אין מלכות על זה, אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. אפילו שלא לוקים על זה, אין על זה מלכות, זה לאו שאין בו מלכות, אבל אדם שהולך רכיל בעמיו, אדם שהולך מחברו ומספר לחברו דבר, הוא עובר על עבירה גדולה, והעבירה הזאת היא גורמת לנפשות רבות מישראל שנהרגים על זה. לכך נשמח ולא תעמוד על דם רעך. אומר הרמב״ם, למה מיד כתוב לו, תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך, אני השם? הדבר הזה יכול לגרום לאדם שנפשות רבות ימותו מהדבר הזה. לכך נשמח ולא תעמוד אדם רעך. צא ולמד מה יראה לדואג האדומי. מה היה אצל דואג האדומי? שאול המלך חיפש את דוד המלך. שאול המלך רצה להרוג את דוד, שלא ייקח לו את המלוכה. ואז דואג האדומי הלך ואמר לשאול שדוד המלך היה במקום של הכהנים, בנוב עיר הכהנים, ונוב נתנו לדוד את החרב של גוליאת. מעשה שאול, שאול הלך והרק 82 נביאים בנוב עיר הכהנים, וכל ממלכת ישראל נחרבה מאותו מילים שדואג האדומי אמר. הוא לא אמר שקר, זה היה באמת דבר אמיתי. נתנו לדוד המלך את החרב של גוליאת, אבל בשביל מה אתה מספר את זה? זה אמת, כן, זה אמת. למה אתה מספר את זה? מה אתה עושה בזה? מתי שאדם מדבר דברים שלא צריך לדבר, התורה הקדושה אומרת, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מתי שאתה הולך רכיל בעמך, אתה יכול לגרום לעמוד על דם רעך. מה אתה מספר דבר שלא צריך לספר? זה אמת, נכון, דוד המלך לקח את החרב, בשביל מה אתה מספר את זה? מה עלה הסיפור הזה? 82 כהנים, הרג שאול המלך, איבד את המלוכה, אחרי כן הרגו לו 7 נכדים, 7 ילדים, דברים חמורים ביותר, מה אתה מדבר? אנשים מדברים והם לא יודעים מה הם מדברים. אדם לפעמים רוצה לרצות את השני, אדם מרגיש את עצמו נדחה בחברה והוא חושב שאם הוא ידבר ככה הוא יותר יעניין אנשים. תדע, לשון הרע שאתה מדבר, אתה גורם להרג, אתה גורם להרס, ואתה גם מאבד את הכבוד עצמי שלך בפני אנשים שאתה מדבר לשון הרע. לשון הרע זה לאו, גם אם לא לוקים עליו, זה לאו שמביא מוות לאנשים, זה לאו שמביא הרג לעולם. שאול המלך איבד את המלכות שלו מלשון הרע שקיבל, וגם דוד המלך נחצתה המלכות שלו על לשון הרע שהוא קיבל. אמרנו כמה פעמים, הנביא מספר, מתי שאבשלום רדף אחרי דוד, דוד המלך ברח, ואחרי שאבשלום מת, הנכד של הבן של יונתן, שהיה נחר רגליים, מפיבושת, בא העוזר שלו לדוד המלך ואמר לו, מפיבושת רוצה לכבוש את ירושלים ורוצה להשתלט עכשיו שברחת. דוד המלך שמע את מה שהוא אומר, הוא לא בדק את זה. באותו יום הקדוש ברוך הוא אמר, קרא השם, נקרא הממלכה, נכתב על דוד המלך שמלכות בדוד תקרא לשתיים, על הלשון הרע שהוא קיבל. אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר בלשון הרע, זהירות גדולה ביותר, כי אין לנו שליטה על המחשבה. אמרנו בתחילת הדברים, אולי 80% אנחנו חושבים באמת מה להחליט ומה לא להחליט. אולי 20%, 80% זה כל הרגשות וכל המחשבות וכל מה שיש לנו מסביב. ברגע שאתה שומע לשון הרע, אז זה נמצא בראש שלך, זה נמצא במסננת של הראש שלך. ומתי שאתה עומד לפני דברים, להחליט דברים, זה עובר דרך הלשון הרע שנמצא לך בראש, ודרך הראיות האסורות שנמצאים לך בראש, ודרך האוכל הלא כשר שאכלת, ודרך הלשון הרע ששמעת, ודרך כל הדברים האלה זה עובר, אז איזה סיכוי יש שתיקח החלטה נכונה? אם רק 20% אתה מחליט החלטה שאתה באמת רוצה להחליט, ו-80% זה דברים מסביב שמשפיעים עליך, אז ה-80% האלה, אם יש לך בפנים לשון הרע, ויש לך בפנים לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויש לך בפנים גזל, ויש לך בפנים את כל הדברים הרעים, איך תחליט ותגיע למחשבה אמיתית, ואיך תגיע למסקנה אמיתית ונכונה שאתה צריך להחליט. הכל עטוף ברכילות, הכל עטוף בשקר, הכל עטוף בדברים הקשים ביותר שיש, איך תגיע למחשבה אמיתית. איזה הוא רכיל, אומר הרמב״ם, זה שטוען דברים והולך מזה לזה. אומר הרמב״ם, מה זה רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה. ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת. הרמב״ם אומר אפילו שזה אמת. הרי זה מחריב את העולם. אתה שמעת האמת, זה אמיתי. אבל אתה הולך מספר מזה לזה, אתה מחריב אותו אדם, מחריב את העולם. יש שבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לאו. וזהו לשון הרע, וזה המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת. יש עניין אחר, רכיל זה אדם שהולך ומספר מפה לפה דברים, זה נקרא רכיל. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה אדם שיודע הרבה דברים בראש, יודע כמה סיפורים, ויושבים אנשים והוא לוקח